שלום וברכה, צהריים טובים, חי וראי הקדושים, נפש הפרשה לפרשת וישב, ואנחנו היום בהשגחה הכי פרטית שבעולם, ערב יוטט כסלב, המועד החסידי הקדוש, ולכן מה שנעשה היום, מה שנלמד היום, זה את ה... אהלן אלי, מה נשמע? זה את ההקשר בין... בין פרשת וישב ליוטט כסלב. בדרך כלל פרשת וישב היא הפרשה וישלח וישב, אבל פרשת וישב רוב הפעמים יוצאת קשורה, סמוכה, מוארת, מהירה את יוטט כסלב. אז אנחנו ננסה להתבונן בעיקר בדמות המרכזית של הפרשה, שזה יוסף הצדיק, וננסה דרכה להבין דרך הדמות של יוסף הצדיק כמה וכמה יסודות בחסידות. בסדר? וזה מבחינתנו יהיה שיעור הכנה ליוטט כסלב, כדי שכשיגיע השקיעה של יוטט כסלב, שזה ממש הלילה, אנחנו כבר נהיה טבולים במי החסידות היטב ובעבודת הנפש וכן על זה הדרך. אני רוצה לעשות איזו הקדמה קצרה ואז להיכנס. אנחנו צריכים לדבר היום על 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 נקודות. ברוך אתה, אדוני, אנחנו יכולים שעקוני עזור. ספר התניא נקרא ספרם של בינונים. הגיבור של ספר התניא זה הבינוני, שזה כל אחד ואחד מאיתנו. אבל מי שחיבר את ספר התניא הוא צדיק. בסדר? ואחד מהיסודות של החסידות זה העובדה שיש צדיק שקשורים איתו. עכשיו, זה נכון שיש הבדל גדול מאוד בין חסידויות פולין לחסידות חב"ד. אתם יודעים שההבדל הוא ב... איך קוראים את הפסוק? האם קוראים את הפסוק צדיק באמונתו יחיה? או צדיק באמונתו יחיה? בסדר? בחסידות פולין קוראים צדיק באמונתו יחיה, הצדיק מחיה אותך. הוא עושה לך את העבודה. ואילו בחב"ד אומרים, לא, צדיק באמונתו יחיה, כל אחד צריך לחיות מכוחו, הצדיק ייתן לך כלים, הצדיק ייתן לך הדרכות, אבל לא, אף אחד לא ייקח ממך את האחריות. אז יש הבדל בתפיסות, ביחס לצדיק, האם הצדיק, אתה בא אליו, נותן לו פתק, והוא מתפלל ועושה את כל העבודה, שאתה הולך לצדיק, והוא נותן לך שליחות, כמו שהרבי היה נותן לאנשים, שליחות ומשימה וכל זה, אתה מגיע לצדיק, אצל צדיקי פולין אתה מגיע ומוריד את השק, ואצל הרבי אתה מגיע ומקבל את השק החדש, כאילו, אתה חושב שכבר, כמו הסיפור הידוע על הרב שטיינזל, שהוא פעם שלח לרבי מכתב, שהוא עושה את זה ואת זה ואת זה, הוא עושה הרבה מאוד דברים, גם פירוש לתלמוד וגם פירוש לתניה, וגם ישיבות בארץ וגם ישיבות במוסקבה וברוסיה, והוא לא עומד בהכל, ושהרבי יגיד לו מה, על מה לוותר, אז הרבי ענה לו, ימשיך לעסוק בכל מה שעוסק עד אתה, ויוסיף עוד אחרים על זה. אז הוא הבין שלא כדאי יותר לשאול שאלות. הוא אמר, זה כמו משל העז, אבל הפוך, נכון? היה יהודי שהגיע לרבי, אמר לו, צפוף לי בבית, אמר, תכניס עז, אחרי שבועיים תוציא אותה, ברוך השם. אצל הרבי, אומר לך, תכניס עז, אחרי שבועיים, עכשיו גם את החמור. עכשיו גם את הרכב, עכשיו גם את השכן, גם את הבן של השכן. אז הבנו את המסר, אין פה... בסדר. אבל בכל אופן, לא ניתן להתעלם מהמרכזיות של הדמות של הצדיק. בהקשר שלנו זה אדמו"ר הזקן, שזה חג הגאולה הזה נסוב סביב הגאולה שלו מבית המאסר, וממילא גם כל העניין של התפשטות תורת החסידות, אבל גם מאז ועד היום, כלומר, הצדיק נשלח להעיר. הוא נשלח להעיר. וכדאי להכיר את הדמות הזאת, כי אנחנו בעצם הרבה מאוד הולכים לאורה פעם אחת, פעם שנייה, זה נכון שהצדיק הוא דמות מיוחדת, נשמה מיוחדת שיורדת לעולם, נכון מאוד, ואנחנו לא צדיקים. אבל נהוג להגיד שתי אמרות, שאחרי שאדם יודע שהוא בינוני ולא שוגה באשליות, שהוא איזה צדיק, אז מותר לו גם לעשות מעשים של צדיקים. אם אתה חושב שאתה צדיק, אז זה לא. אבל אם אדם אומר, אני יודע שאני בינוני, אני יודע שאני נמצא בין לבין ומתמודד, אז מהמקום הזה גם מותר לאדם לעשות מעשים של צדיקים. זה עניין אחד. ועניין שני, שהצדיק הוא צדיק 24/7. הוא צדיק כל יום, ביום חול, בשבת, הוא תמיד צדיק. נכון, רואים שהפעם היה חבר כנסת יוסף בורג, שהיה אדם חכם, והיה לו כל מיני אמרות שנונות כאלה, אז הוא אומר, מה ההבדל בין שר להר? אז הוא אומר, הר ככל שאתה מתקרב אליו נהיה גדול, ושר ככל שאתה מתקרב אליו נהיה קטן. לקחת את זה, אלי. יוסף בורג, הוא היה לו כל מיני שנינות. דוקטור בורג. אז הצדיק האמיתי, בדרך כלל, לא יודע, יש לך איזה מישהו גדול, אתה מתקרב, אתה רואה שהוא בן אדם. שהוא, נכון, כלפי חוץ, הוא נראה איזה מישהו, איזה כוכב, איזה... תתקרב, אתה רואה שהוא. ואילו אצל הצדיקים קורה משהו הפוך. ככל שאתה מתקרב, צדיקי האמת, ככל שאתה מתקרב, אתה רואה שהם, אתה עוד יותר נחשף אל הגודל שלהם, ואל הזהירות, הנקיות, ככל שאתה יותר ויותר קרוב איתם, וקרוב אליהם, אתה רק יותר רואה את הגודל שלהם. נכון? לכן הם נקראים גדולי ישראל, כי הם גדולים באמת, וגם כי הם מגדלים אותם. אז בסדר, זה הצדיק. אבל כל אחד מאיתנו, הבינוני, הוא צדיק מדי פעם. מה הכוונה צדיק מדי פעם? בינוני צריך להיות תמיד. לא לעבור עבירות, ולנצח בכל מפגש עם היצר הרע, לצאת עם ניצחון. זה בינוני. הצדיק זה שהוא נמשך אל הטוב מצד עצמו וכל הדברים זה. אז יכול מאוד להיות בינוני, כמו שאדמור זקן אומר בספר התניא, שיש בינוני שבתחומים מסוימים הוא מתנהג כמו צדיק. בסדר? בתחום הזה הוא צדיק. הוא לא צדיק בהכל. הצדיק הוא צדיק בהכל. הבינוני הוא צדיק במשהו מסוים. אנחנו תכף נקרא לזה עצמי במשהו מסוים. אז לפחות כדאי להכיר את המבנה של הצדיק, כדי שנדע היטב איך להתנהג עם עצמנו, באותם תחומים ובאותם מקומות שבהם יש לנו איזשהו אפשרות להיות צדיקים. בסדר? אז ההקדמה הזאת מקובלת עליכם? רבי אייל, זה מקובל? צגי, זה אפשרי? מדהים. אז בואו נתחיל. ממש כאילו הדמויות מתלכדות, בסדר? אנחנו ננסה לשים אחד על השני את יוסף הצדיק, ומתחתיו את אדמור הזקן. ממש להלביש את ה... טוב. אז יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, כן? הוא... דבר ראשון, הוא מונע על ידי חלום. יש לו חלום. נכון, יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו, והאבי יוסף את דיבתם ראה לבם, יש לו חלום. וכאילו חלום זה איזה מין מסר מלמעלה. שלא מרפא, שלא נותן, לא נותן מנוח. לא רק שזה לא מרפא, יוסף מרגיש שהוא חייב לספר את החלום הזה. כלומר, הצדיק, יש לו איזושהי שליחות, והוא לא יכול שלא לספר אותה לכולם. כלומר, בשביל זה באתי לעולם, בשביל זה אתם באתם לעולם, כדי שאני אספר לכם את השליחות. עכשיו, מה? בדיוק, יפה. אז יאללה, אתה עונה כאן לקושיה, הרי כתוב. יפה, דייקת בפסוקים. בוא נראה את הפסוקים רגע. אופס, הייטק בחבורה. מה כתוב? כתוב... תכף נדבר על התקנות פסים, זה גם נקודה. ויכול להוסיף חלום, ויגיד לאחיו, ויוסיף עוד שנו אותו. משהו שהוא ידע. אז אומר להם, שיעור החלום שחלמתי, אנחנו מעלים הלומים וכו', כמה הלומתי וכו'. ואמרו לאחיו, והמלוך תמלוך עלינו, משל תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנות על חלומותיו על דבריו. נו, אז אתה רואה שזה לא מוביל לשום מקום. והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. כאילו זה חזק ממנו. יכול שבהמשך יעשה על זה תיקון, אבל יש לו נקודה פנימית שמניעה אותו, והוא צריך לספר אותה, למרות שהוא יודע שהתנגדו אליו. אתם יודעים, זה נכון לכל הצדיקים. גם הרב קוק, הרב חרלאפ, אבא של הרב קוק, כותבים, הרב חרלאפ הוציא חוברת שנקראת טובים מאורות. להגן על הרב קוק ועל ספר רות, מפני כל מיני טענות שתפלו עליהם. ואבא של הרב קוק כותב לו איגרת, אומר לו, למה כתבת את ספר רות בלי מקורות? תכתוב מקורות למטה, אומרים שאתה ממציא דברים. כך הוא כותב לו. ואולי אתה לא חייב להגיד הכל, ואולי אתה לא חייב, וזה אומר, אני לא יכול, אני חייב ל... והוא אומר, המקורות, אין דבר בספר הרות שאין לו מקור בדברי רבנו הארי, או המחל ועוד, אבל זה לא יעזור אם אני אכתוב את המקורות, כי מה שאני רואה שם, הם לא רואים. גם אם אני אראה להם את המקור מפורש, הם לא יראו מה שאני רואה. כלומר, הצדיק, תראו את זה אצל הרמחל. הרמחל, הוא לא יכול, הוא חייב לכתוב, הוא בא לעולם כדי להנהיר ולהסביר את לימודי הקבלה, הוא חייב לכתוב את זה, מתנגדים, עושים לו חרמות, הוא לא יכול להפסיק. זה חזק ממנו למרות כל ההתנגדות. וכך גם אדמור הזקן. כך גם אדמור הזקן, האירוע הזה, כן, יוסף יש לו, אולי גם לפני כן נגיד שיוסף יש לו קטונת פסים, כלומר הוא מאוד מגוון, יש לו המון המון כוחות חיים. הצדיק האמיתי הוא מלא חיים. אדמור הזקן היה בעל מנגן עצום. וכל התורות שלו הוא היה אומר באיזה מין נגינה כזאת. וחדשן עצוב, כאילו, אתה הולך אל הצדיק, אתה לא החיים שלך לא מתכווצים, אלא אתה פוגש מישהו שהוא מה? שהוא מלא חיים, מלא חיות, מלא מאור פנים, מלא שמחה, מלא התעניינות, מלא ידע, מלא חוכמה וכל מיני דברים, והוא צדיק. אז זה לגבי קטונות הפסים, ולגבי החלומות, אז כמו שאמרנו, אתה מונע מאיזה מקום, רבותיי, לאדמור הזקן היה חלום. והחלום שלו היה להפיץ את נשמת הדאורייתא, זאת תורת הפנימיות, בהמון. הוא מונע מכוח איזו שליחות מטאפיזית שאומרת, הגיע תורך, הגיע זמנך, לקחת את פנימיות התורה ולהפיץ אותה ברבים, והוא לא יכול לעצור את זה. הוא סובל התנגדויות חמורות. האדמור הזה כן הלך למאסר בגלל המתנגדים שהיו בווילנה. אבל תדעו לכם שההתנגדויות הכי גדולות שלו היו מיד שני חברים שלו, רבי אברהם מקליסק ורבי פנחס מקוריץ. שניהם חברים שלו, שניהם חברים למדו ביחד אצל הרב המגיד ואמרו לו, סליחה, לא ככה ראינו אצל הרבי. לא ככה ראינו אצל הרב המגיד. אצל הרב המגיד היינו שין גיבורים סביב לתלמידי חכמים מובחרים, אדמור הזקן היה צעיר שבהם. אתם יודעים מה היו תלמידים של הרב המגיד? תפתחו את הלב ואת הידיים. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא היה מחותן אחרי זה עם אדמור הזקן. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי זושה מאניפולי, האחים, רבי מלך ורב זושה, רבי פנחס מקוריץ, רבי אברהם מקליסק, רבי אברהם המלאך, במידה מסוימת החוזה מלובלין, הוא דור אחד אחרי. גדולי עולם היו שם, עריות של תורה, כל אחד מהם היה תנא ועמורה. והאדמור הזקן היה צעיר, מכולם. והוא הולך ופותח שיטה חדשה, עד אדמור הזקן לא נכתב ספר כמו התניא. היו הברקות, היו כל מיני כאלה דברים קצרים, בעיקר על הפרשות, רוב ספרי החסידות בנויים על הפרשה. ושהולך מישהו וכותב ספר שלם, על מבנה נפש האדם. הספר הזה מלא וספוג בזוהר, מהר"ל ושל"א, והוא מיועד לכולם, חידוש עצום. התנגדויות חריפות מאוד. אדמור הזקן, כמו יוסף הצדיק, מונע מחלום. יש לו... אגב, החלום הזה, היה צריך לילד אותו. היה צריך לילד את החלום הזה. מי ילד אותו? נעשה את זה ככה, שנייה. מי ילד את החלום הזה? מי שילד אותו זה הבעל שם טוב. מה הכוונה? כשאדמור הזקן נולד, ההורים של אדמור הזקן היו חסידים של הבעל שם טוב, חסידים נסתרים. כשאדמור הזקן נולד, אז הבעל שם טוב, הם שלחו איגרת, איגרת לבעל שם טוב, הבעל שם טוב ברוח קודשו ידע, היה י"ח אלול, הבעל שם טוב עושה משקה, אמר לך, היום נולדה נשמה חדשה. נשמה חדשה. כשההורים הגיעו אל הבעל שם טוב, הוא אמר להם, ציווה אותם ככה. קודם כל הוא אומר, הילד הזה יהיה מאוד מאוד חכם וזה, להסתיר את כל החוכמות שלו, לא, 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 ממש מפחד אין הבישה. כבר בגיל 3 הוא ידע לקרוא ולכתוב, אדמור הזקן לקרוא. והוא אמר להם, תביאו אותו אליי בגיל 3 לחלקה, ואל תגידו לו למי אתם מביאים. אל תספרו לו שאני הבעל שם טוב. הוא שאל אתכם למי הולכים, תגידו לו לזיידה, לסבא. ואל תביאו אותו אליי אחר כך בכלל. אל תספרו לו עליי גם. מוזר מאוד. למה? כי אדמור הזקן ידע, הבעל שם טוב ידע, שאדמור הזקן זאת נשמה חדשה, והיא תחדש דרך בעולם החסידות. ואם הם מביאים אותו אליו, אז מה היה קורה? הוא היה כמו הקודמים, כמו חסידי פולין הקודמים. והוא ידע את הדבר הזה. הוא רצה שהוא יהיה מונע, אדמור הזקן, מהנקודה הפנימית שלו, ולא מאיזה דבר שהוא קיבל מבחוץ. ולכן, ואדמור הזקן כותב את זה על עצמו, באמת כך קרה, זה דבר מדהים לראות את זה, שכשאדמור הזקן מגיע לגיל 17, משהו כזה, הוא כבר נשוי. הוא אומר, זהו, הוא כבר מיצה את כל מה שאפשר ללמוד בעיירה שלו, והוא מתלבט לאן ללכת. אז הוא אומר, התלבטתי לאן ללכת, לווילנה, אל הגאון מווילנה, או למזריץ' של המגיד. זאת אומרת שהוא נמצא בדיוק בנקודת הבחירה. עכשיו, מה יגרום לו לבחור? איזה דעות, איזה מוסכמות? הוא גדול מאוד בנגלה. כתוב שם בפנקסי הקהילה, תנא ופליג, בן 13 סיים את כל השס, גאונות עצומה. והוא, רק הנקודה הפנימית, החלום הפנימי תניע אותו. נקודה עצמית שלו. ואז הוא אומר, בווילנה לומדים איך ללמוד, במזריץ' לומדים איך להתפלל, ללמוד אני יודע קצת, אני מברך את כולנו שלא נדע ללמוד קצת כמו אדמור הזקן, אלא את הקוף של הקצת, את הקצה של הלמטה, נגרד, שקצת ידבק לנו. בסדר? זה אני מברך את כולנו והגאונות שלו. אז הוא אומר, ללמוד אני יודע קצת, להתפלל אני לא יודע בכלל. הוא הלך למגיד. אבל אחרי כמה זמן שהוא יוצא למגיד, הוא בא אליו ואומר לו, אומר למגיד, יש לי קרשים, יש לי לבנים, יש לי מסמרים, אני לא יודע איך לחבר אותם. מה אמר לו המגיד? זה שלך. אני לא אגיד לך איך. זה שלך. גם הרב המגיד הבין שהוא צריך לחבר שיטה. אז הוא לוקח את כל הכוונה, כל היסודות, מהר"ל, של"א, זוהר, כל מה שדיברו, בונה מזה שיטה. אבל הוא מונע מהנקודה העצמית שלו, כמו יוסף הצדיק. טוב. הלאה. יש דבר מאוד מאוד בולט בפרשה, מאוד בולט. זאת העובדה, תראו, אנחנו, בוא נגיד ככה, מסוף פרשת וישב, עד סוף חומש בראשית, האדם שיש ממנו הכי הרבה פסוקים זה יוסף הצדיק. אנחנו נשמע אותו לא מדבר, מדבר אל האחים, אל המשנה למלך, אל פרעה, הוא, זה בעצם כמעט אפשר להגיד נאום אחד ארוך של יוסף, מסוף פרשת וישב עד סוף, איך זה כמעט, אולי זה, נראה לי, רוב הפסוקים זה משפטים שיוסף אומר, או אומרים לו. על הרקע הזה רב ישי בולטת עד מאוד השתיקה, שלא לומר הדממה שנופלת על התורה, כשמשליחים את יוסף לבור. למה לא כתוב מה הוא אמר? משהו. הרי ברור שהוא אמר, לא? מה אתם אומרים? אמר או לא אמר? מה אומר, ויאמרו, הנה בעל החלומות על זה, נכון? ויראו אותו ויתקעו אותו מרחוק, ויאמרו, הנה בעל החלומות על זה, בא, ויאמרו, ישל אחיו, הנה בעל החלומות על זה, בא, לכו ונהרגהו ונשליחו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה, חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. אחר כך, מה בצרה, כן, הרוגע, תחיסינו דמו. אחר כך, אל תשפחו דם, אל תארגנו נפש, הילד איננו ואני אענה ליבה. כולם מדברים שם. ראובן מדבר, יהודה מדבר, האחים מדברים, כולם מדברים. ורק יוסף, באי כאשר בא יוסף, ויתפסו, ויפשיטו את כולתו, וישימו אותו בבור, והבור רק אין בו מים. דממה. עכשיו, אפשר לתאר, אפשר לדמיין שיוסף מדבר אליהם, מתחנן אליהם, מה אתם עושים, מה תגידו לאבא, מה זה? אבל התורה לא מספרת את זה. היא כן מספרת מה האחים אחרים אמרו, והיא לא מספרת מה יוסף אמר. מה זה אומר? שאולי הוא לא אמר. אולי הוא לא דיבר. אולי הוא קיבל את זה בביטול. אני מלא אפשרות, אני לא... כי לפני כן שם, נכון, כשיוסף הולך, וימצא איש ויינה תועה בסדר, והיום ישאלו איש למה תבקש, ויאמר, ויאמר את החי אנוכי מבקש. אגיד אני, אגיד על עלי איפה אמרו, אז יש שם משפט מיוסף. יוסף מבין שהוא נקלע לסיטואציה שהיא גדולה, אני חושב, ככה הפירוש שלי, אני חושב שהוא באמת לא דיבר, לא סתם התורה לא אומרת כי הוא לא אמר. אתם יודעים, כשיש איזה... כשיש לך איזה, מישהו פונה אליך ויש איזה טעות קטנה, אתה תעמיד אותו על טעותו, בסדר? אתה... כשמתרגשת עליך איזה סיטואציה שאתה אומר, בוא נע, זה לא קשור אליי בכלל, מה קורה כאן? נכון? כי יש פה איזה אירוע, מה הולך כאן? אז ההתנגדות היא כאילו לא, היא לא רלוונטית. מה יש לי להתנגד? כאילו, הרי זה ברור שזה לא קרה בגללי, זה ברור שמה שאני עשיתי, אוקיי, בואו נגיד שיוסף באמת היה אח מעצבן, והוא סיפר חלומות לא יפים, או חלומות קצת מעצבנים, זה לא שהוא סיפר חלומות, קצת מעצבנים לאחים שלו. זה הסיבה לזרוק בן אדם לבור, הוא רוצה להרוג אותו. זה לא מתכנס. זה לא הולך לשום מקום. אז כשיוסף מגיע, והוא רואה את האחים שלו, ריבונו שלהם, זה האחים שלו, ונמצאים שם גם בני השפחות שהוא חבר שלהם. דן, נפתלי, הוא נער, את בני בילה, דן ויוסף הם תאומים, אתם יודעים. אה? מי אתה עייף? חינך קוסטי? אני יודע למה אתה עייף, אתם יודעים למה אני עייף, כי אתמול היה בהתוועדות, בקהילת יחדיו, ביתת כסלו הקדושה. כן, אורות ואש וזה. כן. עם בנימין גם. אז הוא חוזר מאוחר, טוב מאוד. אז תן לו גם קפה, תן לו שלוק מהקפה שלך. אז בקיצור, אתם מבינים, זה כאילו גדול. איפה הייתי מקודם? תאומים? צודק. מה הכוונה תאומים? הם לא תאומים. הם בני אותו גיל בדיוק, כי הרי בלהה, שפחת רחל, היא יולדת את דן, ומיד אחר כך רחל מתעברת ויולדת את יוסף. אז זה צמוד, וזה בלהה שפחת רחל. אז יוסף ודן הם חברים, הם גדלים ביחד, שכתוב, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו, והכוונה שדן ויוסף הם החברים הכי טובים, בני אותו גיל, אותו שכבת מחזור, מה שנקרא. נדמה לי שגם במחנות הם נמצאים ביחד, אני צודק? או שאני לא צודק, לא, אני לא צודק. דגל מחנה אפרים.
יש אפרים בנימין,
דן בצפון. אבל הם שכנים, נראה לי. הם שכנים באיזושהי צורה. איך? בוא נראה. בוא, שנייה רגע, נבדוק את זה. איש על דגלות, טה-טה-טה-טה. מה? דגל מחנה אפרים. הוא נמצא... וואי, אתה שולט בזה, אה? זה. הוא נמצא במערב, ימה, ומחנה דן צפונה. אז זה מערב וצפון הם שכנים. נכון? הם משיקים זה לזה. יפה מאוד. אז דן ואפרים שכנים בני יוסף, יפה. אז נמצאים שם דן ונפתלי חברים שלו, גם הם לא מצילים אותו. אז יוסף מבין שקרה פה משהו שהוא גדול ממנו במתי... זה לא יעזור גם שאני אדבר, זה לא, זה לא, זה לא רלוונטי. אתם מבינים מה אני אומר? דעתי הוא באמת לא דיבר. מה זה מזכיר לי? מה שעשה אדמור הזקן, הוא כתב ספר ביהדות, בסדר? כתב ספר, בסך הכל הוא כתב ספר ליהודים, ליהדות, בטניה וכל דברים האלה. מפה ועד לקחת אותו בקרקרה השחורה לבית כלא בסן פטרבורג, בקרקרה ששמורה לגזר דין מוות, מה הקשר? עכשיו, מה האשימו אותו? האשמה שהמתנגדים תפלו עליו, זה שכספי הצדקה, שאדמור הזקן היה אוסף ברוסיה, ברוסיה הלבנה, הוא מעביר אותם לחברו, ידידו, רבי מנחם אדל מויטבסק, כשעלה לארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה אז תחת השלטון הרוסי, הטורקי, סליחה, ואדמור הזקן נמצא ברוסיה. טורקיה ורוסיה היו במלחמה, אז כאילו, הוא כאילו מרגל, והוא כאילו תומך בטורקים נגד הרוסים. זה הייתה כאילו האשמה, שהוא אשמת ריגול. וכל זה, מה? זה אשמות, אשמות כל כך מופרכות, כל כך לא רלוונטיות, כל כך לא שקורות לכלום, שאתה אומרת, איך הגענו מכתיבת ספר בטניה, לזה, לממשלה, שזה כמו שכאילו היום, לא יודע מה, אני עכשיו הולך לחבר ספר, הולך לצאת ספר עוד מעט, פתאום אני אקבל איזה שוטר אצלי, מה כתוב לך בספר, מה? ויש, אתם יודעים שיש דוח של החקירה, שהם חקרו אותו, הוא ענה להם, חלק עונה בעל פה, חלק הוא ענה להם בכתב, ודוגמה, אמרו לו, איך כתבת בספר, ברוסית, כן, בספר טניה, שספירת המלכות היא הכי שפלה מכולם. כתוב שהמלכות, פנימיות המלכות זה שפלות. אתה מבסה את הצער. איך תסביר לגוי, גוישקופ, לראש הגוי, מה זה ספירת מלכות, מה זה שפלות, מה זה בכלל, מתחיל בכלל. איך הגענו לזה? לכן ברור לאדמור הזקן, פשוט לא, שמה, שההשלכה הזאת לבור היא לא... מה שקורה כאן זה איזה מין, מין הצגה. קורה משהו למעלה. דנים אותו בשמיים, האם המהלך הזה שהוא הולך עליו, הגדול, של הפצת פנימיות התורה בכל רחבי המון, האם הגיע הזמן, או שהוא מקדים את זמנו, וזה, האם זה יביא ברכה, יביא נזק? זה הסיפור. האם הוא... עכשיו, הסיפור אומר את הדבר הבא. כשאדמור הזקן, ככה מתואר במגילה של יוטט כסלב, שהחסידים רצו לכתוב ולא כתבו, אבל בסוף כתבו את זה בצורת סיפורים שמופיעים בכל מיני מקומות. שכשהגיע המשטרה לעצור אותו, הוא התחבא. הוא אמר, חבי קיבת עדי עבור זה, אמר, התחבא. ואז הם הלכו, אנחנו נחזור מחר, הוא כינס את החסידים, היה לו חסיד שאתמול גם סיפרנו עליו, שמואל מונקאץ', שהיה ככה ישיר, נקרא לזה ככה דוגרי, הוא כינס את החיים לברוח לנוס, או להסגיר את עצמו. אז רב שמואל אומר לו, ממה נפשך? אם אתה רבי, מה אתה פחד? יעצרו אותך, אבל אתה רבי, אתה תנצח. ואם אתה לא רבי, מי נתן לך רשות? לקחת לכל כך הרבה יהודים את ההנאה מהנפש הבהמית שלהם. כתבת ספר, נפש בהמית, וכל זה, הרסת להם את הגשמק. עכשיו יהודי נותן ביס באיזה בגט, פתאום הוא אומר, נוזלת לו ככה העמבה, ואומר, נו, נפש בהמית, הרסת לו את הביס. ואז אדמור הזקן מסכים, להסגיר את עצמו. וכשהם באים, הוא עולה למרכבה ולא מדבר. כלומר, בדיוק כמו עושה בבר, הוא מבין שיש כאן אירוע הרבה יותר גדול מהסיפור הקטן שלו. תורת החסידות עומדת כאן לדין. יוסף הצדיק זה לא הוא, אלא יש כאן שיטה שלמה שצריכה להתברר בתוך בית ישראל. ולכן אני לא מדבר, זה נראה לי ממש שוואה מתבקשת. בתוך, אגב, בתוך הכלא יש כל מיני סיפורים ידועים. מה היה בתוך הכלא? אחד הסיפורים זה שבאו לבקר אותו, אורחים חשובים. מי בא לבקר אותו? בחלום הדבר בו, הוא ראה בחלום את הבעל שם טוב את הרב המגיד. ואז הוא פונה לרבו ואומר לו, תראה, תראה מה קורה, אני פה בכלא, על זה שלימדתי את התורות שלך. רגע, נכבה לי המחשב, למה נכבה המחשב? נכבה המחשב כי נכבה המחשב, אבל זה, בוא נראה אם הוא קם לתחייה. אז כן, אז הרב המגיד אומר לו, טוב, אבל אז אומר לו, אני כאן בכלא, כי אני לימדתי תורות שלך, ואני כותב את התורים שלך, אז הרב המגיד אומר לו, טוב, תגיד תורה. אז הוא אמר את אחת התורות, ואז רואים את הבעל שם טוב, בחלום, בעל שם טוב זורח משמחה, כי בעצם זה תורה שהבעל שם טוב אמר אותה לרב המגיד, והרב המגיד אמר אותה לאדמור הזקן, לאדמור הזקן. ואז הוא שאל אותם אחר כך, אז להפסיק, לעצור, זהו, כאילו, אני מקדים את זמני, אני לא בזמן. שניהם אמרו לו, אל תפסיק, אל תעצור, תמשיך. תוך הכלא, קיבל את הבירור הזה. כלומר, מה שאני בא לומר, זה שאתה לעולם לא יכול לברר האם דבר מסוים הוא אמיתי או לא, אלא אם כן אתה חווה כלפיו התנגדות. אם אתה לא חווה התנגדות, אז יכול להיות שהוא לא מספיק חשוב, או לא חשוב בכלל. כאילו זה, אם דבר אמיתי הוא חייב לעורר התנגדות, וכשמתעוררת התנגדות, אז בודקים האם אתה באמת ראוי לזה, האם אתה מסוגל, בוא נגיד ככה, כדי לפרסם חידושים כאלה בעולם, אתה צריך להיות מסוגל לעמוד בהתנגדויות. אם אתה לא עמוד בהתנגדויות, אז אתה לא ראוי. אז אדמור הזקן... מה זה? כן, נכון, בדיוק. מה יהיו חלומותיו? אז גם כאן, אדמור הזקן מתמסר והולך לכלא, הוא מבין שזה לא מעשר רגיל. עכשיו אנחנו יודעים כמובן רטרואקטיבית שזה היה לו מעשר רגיל, שהרי אדמור הזקן ישב בכלא כמה ימים. 53 ימים. וכמה פרקים יש בספר התניא? 53 פרקים, גן פרקים בספר התניא כנגד גן פרשיות התורה. הוא ישב יום כנגד כל פרק. כאילו, צריך לברר כל פרק בנפרד. והוא כותב את זה בעצמו, פלא עצום, שכשהוא אמר את הפסוק, פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, יצאתי משלום מהשם שלום. כן? מאז שרים את השיר הזה. אז ברור שזה לא היה מעשר רגיל. זה בא לידי ביטוי בסוף הקצה, הרגליים של המאסר הזה היה אדם שישב בכלא. אבל היה כאן בעל שם טוב, הרבה מגיד שבאו לבקר אותו בבית האסורים, ובעצם הוא אמר, יש כאן דין שלם על תורת החסידות, האם הגיע הזמנה להתפרסם בעולם. טוב, הלאה. רבותיי, סוד ההצלחה של יוסף הצדיק, קודם כל כתוב שהוא מצליח, ולמד אומר שצדיק צריך להצליח. צריך להיות מוצלח, זה צריך להצליח. נכון? גם השיח בן יוסף, במיוחד הציונות, צריכה להצליח, מצליחה ברוך השם. אבל יוסף מצליח, למה הוא מצליח? שם שמיים שגור על פיו. אנחנו רוצים להבין מה זה שם שמיים שגור על פיו. מה זה כל היום להגיד ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, השתבחנו ברוך השם. מה הכוונה? זה כאילו, מה, זה מין... עכשיו תשימו לב דקדוק מאוד מעניין. כשיוסף נמצא אצל אשת פוטיפר, שזה גרוע, אבל כנראה לא הכי גרוע, אז מה כתוב אצלו? כתוב אצל יוסף, שהוא אצל אשת פוטיפר, כתוב ואם מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר לו, ויברך את בית המקדש ויאסף ויהי רגלן על כל אשר לו, לא, זה לא זה. כסרה, כתוב ויהי אדוני את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוני המצרי. מה זה איש מצליח? איש מצליח. הוא אדם מוצלח, איש מוצלח. נכון? לעומת זאת, זה כשהוא בבית פוטיפר. לעומת זאת, מה אתה אומר? מה? איפה זה כתוב? בבית הסוהר. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, ואשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה, אדוני מצליח. כן? כלומר, איש מצליח, זה... כן, איש מצליח, זה אחד שהוא אדם מוצלח. כל אשר הוא עושה, אדוני מצליח ביותר, זה גם הדברים שהוא עושה והוא בטעות. בסדר? כאילו, אתה יודע, הוא עושה, מבשל תבשיל בבית האסורים, נשרף. מביא את זה לשר, וואי, התגעגעתי לשרוף הזה, מזכיר לי את מה שאמא הייתה מכינה לי שהייתי בן ארבע, בדיוק ככה שרוף, בום! בסדר? זה נקרא, כל אשר עושה השם מצליח בידו. גם בטעויות, גם הדברים הלא מוצלחים הוא מצליח. יותר. כאילו, ככל שהמצב נהיה יותר גרוע, יוסף נהיה יותר מוצלח. למה? כי שם שמיים שגור על פיו. מה הכוונה שם שמיים שגור על פיו? זה נוגע באחד מהיסודות העמוקים ביותר של החסידות, שהזכרנו אותו פה כמה, 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 כמה וכמה פעמים, בשיעורי חסידות כאלה ואחרים. זה היסוד שנקרא, הצמצום אינו כפשוטו. שם שמיים שגור בידו, אומרת תורת החסידות, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא בוודאי נמצא במצוות, בתורה, ושם אנחנו פוגשים אותו בצורה ישירה, ולכן שם אנחנו מברכים, בדרך כלל, על מצוות לימוד תורה, אנחנו מברכים לפני כל מצווה, הפגישה היא פגישה ישירה. אבל, מכיוון שהצמצום אינו כפשוטו, והקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בתקלות, גם בשגיאות, גם אפילו בעבירות. שלא יובן לא נכון, חלילה, חלילה, וזה ישימו את אדמור זקן. זה לא אומר שמותר לאדם חלילה, חלילה, אלף פעמים חלילה, ללכת ולעשות עבירות לכתחילה כדי להוציא משם את הניצוצות. לא. אבל אחרי שהאדם עשה עבירה בטעות, וכדאי שידע שזה לא יקרה לו עוד פעם בטעות, יש גם משם איזה ניצוץ שהוא צריך להוציא, שהתחבא לו שם. הצמצום אינו כפשוטו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא בבית יעקב, הוא נמצא בחברותה של יעקב ויוסף, הוא נמצא גם בבית פוטיפר, הוא נמצא גם בבית האסורים. עכשיו אנחנו גם רואים את זה, שנכון, העובדה שיוסף מגיע לבית האסורים, בסוף זאת שמגלגלת אותו למצרים, וכן על זה הדרך, ולהיות שליט. אנחנו מכירים את הסיפור גם לא רק מההתחלה לסוף, אלא גם מהסוף להתחלה, אז לנו זה ברור, אבל יוסף בזמן נתון זה לא היה ברור. שם שמיים שגור על פיו, הכוונה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הבעל שם טוב אומר, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אומר הבעל שם טוב, כשאתה בא לאכול איזה תפוח, מה אתה חושב? שאתה אוכל את התפוח כי אתה רעב? לא. אתה אוכל את התפוח הזה ולא הזה, כי שם בתפוח הזה יש ניצוץ אלוקי, רעבים גם צמאים, אתה רעב וגם צמא, למה? כי נפשם, הנפש שלך, בהם תתעטף, היא עטופה בתוך התפוח הזה. קח אותו, אוכל אותו. הכל מלא מסביב בניצוצות אלוקים שאנחנו צריכים בעצם לגלות אותם, ממשחק מחבואים כזה. ויוסף יודע את הסוד הזה. ולכן בכל מקום שנמצא, לא משנה כרגע מה המקום, מה איכותו וכמה הוא מורכב או מסוכן, הקדוש ברוך הוא נמצא גם פה. זה הצדיק. אתם מבינים? הצדיק אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בטח שהוא נמצא בטעות. כי מה שלא טעות זה עוד אני תכננתי. אבל טעות זה אני לא תכננתי, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. בדרך כלל הגישה הציונית, הבריאה, הישראלית, טעות, צריך תקל, לקחת אחריות, וכל זה, שם אנחנו לא רוצים... ואילו הגישה החסית אומרת, תקשיב, הטעות אפשרה לך לפגוש את הקדוש ברוך הוא, הוא היה שם, הוא נמצא בנוכח. זה הצמצום לא כפשוטו, ולכן זה נקרא שם שמיים שגור על פיו, זה לא שהוא רק אומר ברוך השם כל הזמן, אלא הוא חי באופן כזה, שכרגע הקדוש ברוך הוא נגלה אליו דרך רשת פוטיפר, וכרגע הקדוש ברוך הוא נגלה אליו דרך בית האסורים. כאן הקדוש ברוך הוא נמצא. מדהים. טוב. הנקודה הנוספת אצל יוסף הצדיק, היא נקודה מאוד חשובה. בחסידות נהוג לחלק את התארים לאנשים לשלושה תארים. יש חיצוני, פנימי ועצמי. דיברנו על זה כמה פעמים. חיצוני זה אדם שעושה את מעשיו על פי חיצוניות. כלומר, מה יאמרו, איך זה נראה, האם זה נושא חן או לא נושא חן, האם זה פנסי או לא פנסי. אילו, זה, להגיד על מישהו חיצוני זה להגיד עליו חתיכת כינוי גנאי, נאמר כך. חיצוני זה... הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מן החיצונים. בסדר? הצדיק הוא עצמי. כלומר, מחובר לנקודת העצם שלו ולא זז ממנה. הוא מחובר אליה. כמו שאמרנו, אדמור הזקן מבין, זה השליחות שלי, הוא עומד מול כל ההתנגדויות, גם מבית, גם מחוץ. תנסו רק לחשוב כל פעם, נדמיין את זה. מה היה קורה אם הוא היה נכנע להתנגדויות? איזה הפסד. היה לו חיים הרבה יותר קלים. פחות היו, אגב, בהזדמנות אחרת, כמה שנים אחר כך, בשנת 1797, נדמה לי, או 9, נפוליאון עולה לשלטון. מתי? 99. המהפכה הצרפתית זה 89, 1789, נכון? זה המהפכה הצרפתית. מה? המהפכה הצרפתית, מה? מה אתה אומר, מוריאל? מהפכה הצרפתית. ליברטי, ליגליטה, פטרניטה. חופש, שוויון ואחווה, קצת יותר מ-10 שנים אחרי המהפכה האמריקאית, ומהר מאוד היא מידרדרת לרצח המוני, רובספייר וכל חבריו רוצחים את כל מי שלא מספיק ליברלי כמוהם, כן? זה האבסורד. ואז מגיע נפוליאון ב-99 ואומר, נגמר הסיפור, אני כאן, אני המלך. ואז הוא מתחיל מלחמה נגד רוסיה. אני אקום לדבר על נקודה עצמית. והיה מחלוקת בין הצדיקים. חלק מהצדיקים אמרו, הלוואי שנפוליאון ינצח, הצאר הזה יימח שמו וזכרו, כזה רשע, כזה מרושע. והאדמו"ר הזקן אמר, אם ינצח נפוליאון, יהיה טוב לגוף של היהודים ורע לנשמה. ואם ינצח הצאר, יהיה רע לגוף של היהודים וטוב לנשמה, אני מעדיף את הצאר. אבל זה לא שהוא העדיף את הצאר. הוא לא הסכים להיות אפילו רגע אחד, הוא אומר, קרא לו מחשף. תחת ממשלת המחשף הזה, והאדמו"ר הזקן נסוג מפני נפוליאון, מספרים שפעם אחת הוא כבר התחיל לברוח, והוא נזכר שהוא שכח זוג נעליים בבית, והוא הורה לחזור ולהביא גם את הזוג נעליים. הוא לא רוצה שכלום יהיה לידה, והוא שהוא יפיל את נפוליאון. נקודת עצמי, זה אני לא... אז הצדיק מחובר לנקודה העצמית שלו. אין לכם דמות בתורה או בתנך כולה שהיא כל כך עצמית כמו יוסף הצדיק, אבל כדי להבין את הנקודה העצמית של יוסף צריך לשים לגב משקפי ור. תלת מימד. יוסף נמצא בבית האסורים, שזה בור, זה מנהרה, כמו החטופים שלנו, הגיבורים, שהיו חלקם שנתיים, יוסף נמצא שם 13 שנה. מגיל, אולי לא 13, כנראה 12. 17 הוא הגיע למצרים, 18 עד שפוטיפר. מגיל 18 עד גיל 30 הוא בבית האסורים. וזה בור, כתוב בור. וזה מצרים, זה ערוות הארץ. אין מקום יותר תמם במקום הזה, וזה בית האסורים במצרים. איזה אובי אור אתה אמור לגדל אחרי 12 שנים בדבר הזה. נדבר על זה עוד רגע. ואז ביום אחד, זה כבר פרשת מקץ, שהיא הפרשה התוחמת את חנוכה ואת יט כסלו. ביום אחד נפתח השער, והכתוב לא חוסך לנו פסוקים כדי שנבין שזה נעשה בבעלה, במהירות, נכון? וימהר, וירוץ, ויגלך, ויחלף סמותיו ובוא לפני פרעה. לפני 5 דקות היית אסיר, בלי מספר אפילו. תת אדם זנוח ומושפל, ופתאום, אחרי, בזמן קצר מאוד, לא כתוב כאן כמה, אבל זה כנראה הזמן קצר ביותר, אתה עומד לפני האדם שהוא האימפרטור הכי גדול באנושות כרגע. רק המעבר הזה, רק להתרגל לשמש, לאור, לפאר, לאדר, לחירות לרגע, זה אמור להוציא כל אדם נורמטיבי משלוות נפשו. ופרעה אומר ליוסף, פרשת מקץ, מה, אתה אדם רציני? שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. מרים לי יוסף. שמעתי שאתה פותר חלומות. עכשיו, אם אני הייתי שם במקום יוסף, מה אני הייתי עושה? הייתי מנסה להרוויח זמן. להרוויח זמן, כאילו, קצת, רק עכשיו נושם את האוויר של החופש, אני מנסה לבחור את המילים, כדי שפרעה יחשוב שיש בי איזה ערך, יש בי איזושהי תכלית, ויתן לי פה עוד איזה יום יומיים, ואחרי זה כבר אני אחשוב מה אני עושה עם החלומות. וזה, גם אם אני יודע לפתור את החלומות, אבל אני, נכון? כדי שיהיה כאן. יוסף עומד, כאילו כלום לא השתנה, לא מזיז לו, לא הזיז לו כלום, כאילו בית כלא או זה, הוא אותו אדם, זה לא מזיז לו שום דבר. כן, זה מזכיר לי את הסרטון הנפלא הזה שרואים את הרבי מקבל בדולרים וזה, ואז מגיע אחד העשירים הנגידים, ואומר לו, Rabbi, I want to tell you that I decided to donate $1,000,000 to the Chabad Institute tonight in the dinner. אז הרבי אומר לו, מסתכל על הבן שלו ואומר לו, אוקיי, your father gave $1,000,000, you will give $2,000,000. אבא שלך נתן מיליון, אתה תיתן 2. הוא לא מתרגש. בהזדמנות אחרת, מי שאומר, הוא לוחש כזה לרבי, רבי, I want to tell you that I'm going to donate $250,000 tonight. $250,000. אז הרבי אומר לו, I hope that you don't think that I'm going to be satisfied from this. מקווה שאתה לא חושב שאני, לא, עושה ככה, לא, מה פתאום? יופי, אל תדאג, הוא אומר לו, אני לא, כאילו, מה אתה עושה עליי ראש שלך? כסף שלי, כאילו, הכסף, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הרשות על הכסף. יוסף עומד מול, אני בא להגיד, יוסף עומד מול אדמור הזקן. אשתי הייתה כמה שנים גננת, יועצת של גני חב"ד. אז עכשיו, סביב חנוכה, הייתה מבקרת בגנים, חוזרת, צוחקת וזה, עוברת הילדים, אנטיוכו שם את אדמור הזקן בכלא, ויהודה המכבי שחרר אותו, והכל שם מתערבב להם. אז יוסף הצדיק עומד מול פרעה ואומר לו 2 מילים שפרעה בחיים לא שמע אותם. בחיים. אומר לו, בלעדיי, אלוהים יענה. בלעדיי, אתם שמעתם? מצרים אומרים בלעדיי. מצרים כל אחד אומר, אני אורי, אני עשיתי, אני. יוסף אומר לו, לא אני, בלעדיי. אלוהים! יש אלוהים, אדון פרעה. שאתה חושב שאתה אלוהים. לא, יש אלוהים. אלוהים יענה את שלום פרעה. כמה נקודת עצמי צריך כדי לעמוד מול האדם הכי חזק בהיסטוריה, באימפריה וכל זה, ולהגיד לו 2 מילים אלה שהוא לא שמע בחיים. ולא לזוז, לא להתרגש. הכל בסדר, הכל ברוגע. אפשר לחזור לכלא, אני לא יוצא מהנקודה הפנימית שלי. זה נקודת העצמי של הצדיק. אני חושב שאין איזה דוגמה אך ורע בכל הדבר הזה. הצדיק הוא העצמי. אני רוצה לספר לכם סיפור איזוטרי. אתם יודעים מה זה איזוטרי? על אדמור הזקן, אבל זה סיפור רושם אדיר. אדמור הזקן, חלק מהתקנות שלו היו תקנת המים החמים, הוא תיקן שיעשו מים חמים במקוואות, לנשים. ולו מים חמים. שלא יהיה קור ופחדו. ובין השאר, אדמור הזקן היה מעדר בעצמו, מה שצריך כולם לעדר, לחפוף, להתרחץ במים חמים לכבוד שבת. ברוסיה זה קר, בלילה, בחורף וכל הדברים האלה. ומספרים, יש סיפור, קראתי באיזה מקום, שאדמור הזקן אתם יודעים, היו חסידים וזה, הלכו לבית המרחץ, והוא היה, היה שוקת מים, שהיה מלאה מים חמים, והוא הכניס את ראשו, הוא היה בלי חולצה העליונה, הכניס את ראשו וחפף את ראשו ואת זקנו, הוא היה מראש בתוך השוקת. אחד החסידים עבר וחשב שהדמור הזקן זה חבר שלו. הוא התבלבל מאחורה ונתן לו כזה צ'פחה. ידידותית. מה קורה? עכשיו, אתם יודעים, זה אינסטינקטיבי. מישהו נותן לך מכה מאחורה, אתה באינסטינקט, מסתובב. ומי שמספר את הסיפור הזה, אומר, אדמור הזקן המשיך לחפוף את הראש, כאילו הוא, זה, ההוא בינתיים קלט שהוא נתן פה כפה, מה שנקרא במקום, אני לא נכון, טס נס על נפשו, כל עוד נפשו בו ורוחו וכל זה. ורק אחרי שעבר מספיק זמן, אדמור הזקן הרים את הראש ו... כלומר, רמת השליטה העצמית של הנקודה העצמית, של לא להבהיל ולא לבייש אף יהודי שכרגע אתה, הייתה כל כך מוחדרת אצל אדמור הזקן, לא רק שהוא כתב את הספרים ולא רק שהוא ניגן את הניגונים, גם שהוא חפף את הראש, לפני שבת. שליטה עצמית מופלאה. אז זה הנקודה הבאה של הצדיק. והנקודה האחרונה, בעיניי ממש אולי הכי נפלאה, נפלאה מכל. והיא קשורה באמת לנקודה שככל שמתבוננים בה יותר ויותר, היא מעוררת השתאות עצומה. רבותיי, מאיכן התחילה הישועה של יוסף? סוף יוסף, אחרי 12 שנים בכלא, הוא מתחיל לעלות למעלה. ברגע שהוא עולה, הוא לא עוצר. אבל יש איזו נקודה שזה מתחיל. ממה זה מתחיל הנקודה הזאת? אגב, זה לא רק אצל יוסף, זה גם אצל משה רבנו, ואולי גם אצל דוד. יוסף רואה שני אנשים, שר משקים, שר רופאים, ואומר, כתוב, וראה אותם, והנה פניהם רעים, לא, כתוב רעים, ואז יוסף שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? סליחה, ויבוא אליהם יוסף בבוקר, ויראה אותם, והנם זועפים. וישאל את צריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו, לאמור, מדוע פניכם רעים היום? אני רוצה רגע לנסות לדמיין את הסיטואציה. אני מחזיר אותנו חזרה לאירוע, זה בית כלא. יוסף 12 שנים בבית כלא הזה. זה בור, כלומר אין תאורה. אין פה אור כמו במכון מאיר. אור למכון ואור לעולם. אין, זה בור, חשוך. וזה בור, ואתה אחרי 12 שנים, האור שאתה צריך לגדל בכזה מקום, זה אור של פיל זרח לידו. אז צריך להיות אכזרי, אטום, ומה אכפת לך מהבן אדם הזה? ולמה יוסף שם לב? שהם, אתם לא מחייכים היום כמו אתמול. אתמול היה, זה צריך... גם אדם במצב רגיל, בסיטואציה רגילה, הבעל ואישה, בסדר, האישה מגיעה הביתה, פנים שלהם נפולות, היה לה יום קשה בעבודה, הבעל מגיע, בכלל לא שם לב. איך אתה לא רואה שאני היום, לא חייך, באמת לא שמתי לב, סליחה. או לפעמים ילד עצוב או משהו כזה, וההורים לא שמים לב. ויוסף שם לב בכאלה רזולוציות, ששני אנשים פושעים, שאיתו בכלא, שהוא בכלל לא חייב להם שום דבר, הפנים שלהם קצת השתנו מאתמול להיום. זה פלא עצום. מכאן מתחילה הישועה. כלומר, מה אני בא לומר? הרבה פעמים חברה אידיאולוגית או אנשים אידיאולוגיים נמצאים בסכנה של דורסנות. יש לך אידיאולוגיה, אתה לא מסתכל. אוהבים, לא אוהבים, רגיש, יש, הולכים קדימה עם האידיאולוגיה. ביכולת של יוסף הצדיק להיות מצד אחד עצמי, ושם שרים שגור בפי, מצד שני להיות כל כך רגיש, מה שכמובן מגדיר את כל מה שהוא יעשה אחר כך לאחים שלו, לא בתור אכזריות חדילה, בתור תיקון. הוא מנסה לתקן. חלק מהתיקון היה שהוא, ולכן רואים שיוסף כל הזמן רוצה לבכות, הוא צריך להתאפק, הוא קשה לו נורא שהוא עושה לאחים שלו כזה תרגיל קשה, אבל למה לעשות, חייבים לתקן. אז הרגישות הזאת של יוסף, העדינות, היא תחילת ישועתו, משם התחילה ישועתו. הסיפור החסידי מדבר על אדמור הזקן שישב בביתו למד תורה, ואני עוד פעם מברך אותנו שיהיה לנו את הפרומיל שהיה על אדמור הזקן בגרם של האצבע של הרגל, ברמת הריכוז שהוא למד תורה. רבו לישב בעליית הגג, ובנו, אדמור האמצעי, הרב דוב בר, אדמור שהוא קרוי על שם הרב המגיד, ישב ולמד בקומה למטה, ולמדו תורה. ואז פתאום היה קול של תינוק בוכה, כנראה נפל מהמיטה, תינוק או משהו כזה, הבן של אדמור האמצעי. אבל אדמור האמצעי, מרוב הריכוז שהיה נמצא בתוך הלימוד, של אולי זה הנגלה או חסידות, לא שמע את הבכי של התינוק, לא שמע. על אמת הוא לא שמע. ואילו אדמור הזקן שהיה בקומה למעלה כן שמע, וירד. הרים את התינוק, והרגיע אותו, שם אותו במיטה, ואז הוא פנה לבנו ואמר לו, לימוד חסידות, באופן שמביא לידי זה שלא שומעים, קול של יהודי. ועל אחת כמה וכמה קול בכי של תינוק יהודי. הוא הפך כל עניין החסידות. איך יכול להיות שאתה לומד חסידות? אתה לא שומע ילד בוכה. הבן שלך. לימוד החסידות אמור להביא אותך ליתר רגישות, ליתר תשומת לב, ליתר הערת פנים, ליתר... גם לשים לב לפנים זועפים, בטח ובטח לבכי. כלומר, הצדיק העצמי, מלא הזה, הוא גם מלא ברגישות אנושית, חמימה, לבבית, מלאה בתשומת לב לאנשים. הוא לא איזה אידיאולוג שרק אומר, אבא שחשוב, האידיאולוגיה והכל זה וכל... כן? אלא הוא מלא ברגישות ואמפתיה וקרבה ושמחה ותשומת לב. ו... יש איזה סרטון שרואים את הרבי בהתוועדות, ויש לידו ילדים רדומים. ילדים קטנים בהתוועדות, הוא לוקח עוגה ונותן להם לאכול מתחת, וכאילו זה, ומרדים, כאילו ידרכו עליהם, הוא דואג להם, רגישות כזאת, של תשומת לב, וזה עדינות. אז יוסף הצדיק, מזה מתחילה ישועתו. ממה מתחילה הישועה? מאהבת חסידים. מאהבת חברים. מהתשומת לב הזאת למישהו שהוא לא מספיק שמח, צריך שמח אותו. אז אם כך, פרשת וישב מספר את הסיפור של יוסף הצדיק, אבל היא ממש מתלבשת על דמות הצדיק בכלל, אפשר להגיד את הדמור הזקן, הוא מעין דמות יוסף הצדיק, בנקודות האלו של הנאה על ידי איזה רוח גדולה, שמחייבת לך לספר את הסיפור שלך לכולם, למרות שתשלם מחירים, היכולת להתבטל ולהבין שההתנגדות אליך היא לא התנגדות אליך, היא התנגדות למה שאתה מביא, כן? הצמצום לא כפשוטו, שם שמיים שגור על פיו, נקודת העצמי שלא משתנה בשום מקום, לא מול יוסף ולא מול שר בית האסורים ולא מול אשת פוטיפר ולא מול האחים. והדבר האחרון זה הרגישות הזאת שיודעת לשים לב לכאבים, למצוקות, והופכת את החסידות לאהבת חסידים שהיא כל כך, כל כך משמעותית, והיא הכלי מחזיק ברכה לכל השפע והעניינים, אמן ואמן. שנזכה לזה. ברוכים תהיו. יד שמח, לשנה טובה, בדרכי החסידות, ללימוד החסידות, נכתב ונכתב. בחמש ורבע כוס הוא חכמנו, גם כן קשור לנפש בהמית, נפש אלוקית, תהיה מעניין. תבואו מה שנקרא עם אשקה.